אנחנו עומדים ללמוד בעזרת השם דף עין טס. אומרת המשנה, אויסו עומדת על ראש הגג. הייתה האישה עומדת, העומדת להתגרש, הייתה עומדת עכשיו על ראש הגג, והגג שייך לה. הבעל עמד למטה בחצר, והוא זרק לה את הגט מהחצר למטה, זרק לה למעלה. זאת אומרת, בעצם לשטח ששייך לה. אבל פה היה מצב כזה, טרם שהגיע הגט לקרקע של הגג, נשרף. נחלה, והרוח העיף את זה. אז השאלה האם בזה שהגט נכנס לאוויר השייך לקרקע שלה, האם כבר האוויר הגדרתו כחצר שקונה לה? אומרת המשנה אכן, כיוון שהגיע, הגט הזה הגיע לאוויר הגג, הרי זו מגורשת. הגמרא אומרת אחר כך שזה מדובר שיש מעקה סביב, ואז הגט במצב של שמירה, שאם לא כן, אם אין לו שמירה, אתה לא שייך שיקנה מדין חצר, כי חצר, דווקא חצר המשתמרת קונה. אומרת המשנה, אם היה להפך, הוא היה על הגג שלו מלמעלה, והיא עמדה למטה בחצר, הגמרא תשאל אחר כך של מי היה שייך החצר. והוא זרק לה את הגט, כיוון שהיא יצאה מרשות הגג ונכנס לאוויר החצר, בפשטות לומדים שהחצר שלה, אז החצר שלה קנה את הגט, היא קנתה את הגט מדין חוצר, היות והגט כבר נכנס לאוויר. גם כאן מדובר, טרם שנח הגט על גבי הקרקע של החצר הוא נשרף. במילא, אם כך, אם נמחק, נשרף, לפני שנח בקרקע, הרי זו מגרשת היות, והאוויר של הקרקע, האוויר של הגג, קלט כבר את הגט באופן שזה מקנה לה כמו בדין חוצר. שואל את הגמור, אבל לא אמינת, הגמרא למדה באה ומיני שאין פה מחיצה, אין פה מרקה על הגג. אז אם כך, אם זה לא אמינת, זה נקרא כהאוויר שאין סופו לנוח. אז אם כך, זה, בזה אין את הדין שחוצר יקנה. או שזה לא מקום המשתמר, כמו שאומרים כמה ראשונים. אמר יהודה מר שמואל, בגג שיש לו מים כעסקינן, מדובר פה שיש פה מעקה סביב. ואם כך, המעקה לא נותן לגט לעוף ברוח. אז ברגע שנכנס הגט בתוך האוויר של המעקה, הרי שהחצר קנתה לה את הגט. ולבר מנשיה משמי דאבי מאומר אוכה בפוחס משלושו סמוך לגג הסכינן. מדובר פה במשנה באופן שהגיע הגט לאוויר שבגובה פחות משלושה טפחים סמוך לגג. הרי יש לנו כלל שיש לובות, זה הלוך למוישה מסיני, כל שני דברים הסמוכים זה לזה, והסמיכות זה פחות משלושה טפחים, רואים אותם כאילו הם ממש כאחד. הסמוך לגג כגג דומה. במילא זה נידון כאילו שהגט כבר מונח על הגג. שאלת הגימור, אומרת הגימור, למדנו בסייב של המשנה, אם הבעל נמצא על הגג שלו מלמעלה, והיא עומדת בחצר מלמטה, והוא זרק לה את הגט, כיוון שיצא הגט מרשות הגג ונכנס לאוויר החצר, אפילו אם טרם שנח בקרקע, נשרף או נמחק, מגורשת. שאלת הגמור אותו דבר, ולא מין תררי, האוויר שמעל מחצות החצר, זה לא נשמר שם הגט, כי זה יכול לעוף ברוח. אז אם כך, אין סופו לנוח. או שזה לא נשמר. אם כך, כזה חוצר זה לא קונה. אמר ביהודה מר שמואל, כגון שאויו מחיצו סתחתוינוס, אוי תפוס על העליוינוס. כלומר, מדובר פה שהגג, נגיד ככה, יש פה וילה ויש לו גג, ומכה סביב הגג, שזה גבוה 5 מטר. והחצר יש לו חומה מסביב, שהחומה גבוה 10 מטר. נמצא שהחצר, המחיצות של החצר יותר גבוהות מן המכה ומן הגג. אז ברגע שהבעל זורק את זה, נופל הגט תקף באוויר של המחיצות של החצר, ולכן היא קונה את זה. וכי שם זה כבר נשמר. וכן אמרו לא זה אמר בוי שיהיה, כגון שאויו מחיצו סתחתוינס, אוי תפוס על העליונס. וכן אמרו לא אמר ביוחנין, כגון שאויו מחיצו סתחתוינס, אוי תפוס על העליונס. אומר לרב אבל אולי, כמען, המשנה הולכת כרבד, אומר, קלוטה כמי שאין אונח דמי, אנחנו רואים במסך השבס. כשחד זורק חפץ מרשות היחיד לרשות הרבים או להפך, הרי שיש בזה חיוב של המתת מלאכות, מלאכת ההוצאה. מה היה דין אם הוא זרק מרשות הרבים לרשות הרבים דרך רשות היחיד? כלומר, החפץ אף ועבר בתיסתו רשות היחיד, אבל הוא לא נח שם. אז בזה רבי אומר, קלוטה זה שהאוויר של הרשות היחיד קלטה את החפץ, גם אם החפץ בפועל לא נחה ברשות היחיד, זה כמו כמי שהונחה דמיה, ולכן היה כאן העברה מרשות לרשות, שזה מלאכת להוצאה, הוצאת חפץ מרשות היחיד לרשות הרבים וכן לאף. חכמים אומרים לא, סוף סוף החפץ לא נח, לא אומרים כלות כמי שהונחה דמיה, נמצא שהוא לא עשה עקירה ברשות היחיד, והנחה ברשות, עקירה ברשות הרבים והנחה ברשות היחיד. אומר לי, אולה אומר לרבה אבא, לא, אפילו אם נאמר אפילו לתאם רבונון, עד כאן לפליגי רבונון לידי רבה אלו לעניין שבס, אבל לא אוכל משום אינטורי וקומינטר. רבנן סוברים שלא אומרים כלות כמי שאינך דמיה, זה רק לגבי שבת. האם הגדרתו כמי שעשה הנחה ברשות הרבים, או שאומרים כלות לא כמי שאינך דמיה. אבל כאן אצלנו, קניין חצר זה רק כשהחצר משתמרת. כשהדבר נשמר בתוכו. סוף סוף הגט נשמר כשיש מחיצות סביב, אז גם רבנן מודים שכאילו הגט הונח על גבי קרקע החצר. וכן אומר רב אסו מרב יוחנן כגון שאוי הוא מחיצות תחתוינס אוי צפויס על העליונס. אומר לרב זר אל רב אסו כמען כרבא דום הקלות כמישים. זה אמיה, על כך אמר לו את הדבר. אומר לי אפילו תאמר רבנן, עד כלל פליג רבנן על יד רבל, הנה שבס, אבל לא רמישים מטורי וקומינט. למדנו במשנה שאם הבעל זרה גט מגג הגג ששייך לו לחצר של אשתו, אף על פי כשהגיע הגט לרצפה, נשרף או נמחק, אבל ברגע שזה כבר הגיע לאוויר שלה, היא כבר קנתה את הגט. אומר רב נחמן, אומר רב ברבו, לא ישונה, אלו שנמחק בדרך הריטה, אבל נמחק בדרך עלי אלוי. זאת אומרת ככה, הבעל כשזורק את הגט מהגג, הוא מעיף את זה למעלה, ואחר כך זה נופל למטה. אז אם זה נמחק בדרך העלייה של הגט, אז עדיין נמצא, שזה לא היה במצב שהולך לנוח בכלל, מה איתם המעיקור לא למנח קורא, כלומר, בשלב של העלייה של החפץ הנשלח, הוא לא עמד לנוח, הוא עוד במצב של מעוף למעלה, ואם כבר אז הוא נמחק, אז זה לא היה סופה לנוח, ורק אם נמחק בדרך ירידתו כבר, כי אז הוא כבר עמד לנוח, אז נחשב הדבר שהיא קנתה את זה בתורס חוצר, וממילא אפילו נמחק תרם שנח על גבי קרקע החצר, קנתה את הגט. כמו כן אומרת עכשיו הגמורה, רב נחמן ביצחוק, על זה שהגמרה, המשנה אמרה, שהוא הדין אם נשרף הגט לפני שנח בחצר, אומר רב נחמן ביצחוק, אומר רב נחמן בשם רב ברבוה, לא ישונה, אלו שקודם גט לדלקה, אבל קודם דלקה לגט לו, אם הייתה ממקור לשרף כל זאת, כלומר, אם בשעה שהוא זרק את הגט, כבר היה שם שריפה, נמצא שהגט עמד להישרף ברגע השני, יש לנו כלל כל עומד להישרף כסורוף דומה. זה כבר עמד מקרו להישרף, אין לזה סיכוי להגיע בשלום, כי יש כבר תקף שריפה למטה. ולכן לא אומרים שסופו לא נוח, כי לא היה ראו לנוח. אומר רב חסדא רשויס חלוקויס בגיטין. אם הבעל אישי לאשתו מקום בדירה שלו, שהיא תוכל לקחת את הגט, כלומר כדי שיהיה חלויס שתוכל לקחת את הגט כאילו שזה רשותה, אז לא אומרים היות והוא כבר הזכיר לה את זה, אז אותו דין גם שאם היא לקחה את הגט ממקום אחר של הבעל, כלומר יש לו עוד בית, יש לו עוד מחסן, אז גם אותו דבר, לא. אומרים שהוא אישילה רק פה ולא אישילה מקום אחר. אומר לי רום ואחום לרוב ומנו לי לסבאו, אומר לי מסניתני, יש משנה, והמשנה אצלנו באה רובה, להוכיח שזה כשיטת רב חסדא, שהבעל משיל רק מקום אחד, אבל לא אוטומטי כבר משיל גם את המקום השני. למדנו במשנה כאן, אוי סומד אצל ראש הגג וזורק לו, הוא זרק לה את הגט, כפי שהגיע הגט לאוויר הגג, הרי זה מגרש, אז במה יסכינן? אילה אם בגג דידו וחוצר דידו, שניהם שלה, לא מולי אוויר הגג. בשמה צריך שיגיע לאוויר הגג כדי שיחו להגיע רשום, הרי אתה אומר שגם החצר שייך לה, אז גם באוויר החצר כשמגיע היא מגורשת, כי זה גם שלה. אלו מדובר גג דידי וחוצר דידי, הכל שלו. אז מה אכפת לי אם הגיע הגט לאוויר הגג? מה יהווה? למה שייכו לגט? הרי זה רשותו, לא רשותה. אלו פשיטה שמדובר גג דידו וחוצר דידי. אם הסייפה, בוא נראה מה כתוב הסייפה. אם היה הוא מלמעלה ואם מלמטה וזורק לו, הוא זרק לה את הגט, כי משיוצא משוס הגג ונכנס לאוויר החצר. אפילו אם נמחק או נשרף, הרי זו מגורשת. והיא בגג דידו וחוצר דידי, אם נאמר שגם כאן מדובר שהגג שלה והחצר שלו, המים מגורשת. הרי החצר רשותו של הבעל, אלו בגג דידי וחוצר דידו. נו, אפשר לומר ככה, שהרי שמדובר בגג דודו וחוץ לדדה וספי וגג דודו וחוץ לדודו, הגמרא אחר כך תגיד שכן. אבל בהבה מן הגמרא אומרת שלא יכול להיות ככה. אלא לאו אומר רוב צריך לומר, שבאמת המשנה מדברת שגם הגג וגם בחצר של הבעל. היי, שאלת שאלה טובה, אם זה של הבעל, אז מה אכפת לי אם זה כן נחבב עיר או לא נחבב עיר, הרי זה רשותו ולא רשותה, היא לא קנתה את הגט. רק מה נאמר, מדובר פה שהבעל השאילה מקום ברשותו כדי שתקנה בו את הגט. דחד מוקום מויש לאינש, שתראה מקום מסלוי מויש לאינש, כלומר, הוא השאילה רק את הגג. במילא, את החצר הוא לא השאיל לה. ולכן, אם זה נפל על מקום הגג היא קנתה, אם זה נשאר בחצר, היא לא קנתה את הגט, כי שם הוא לא השאילה. הרי שאתה רואה שיש רשויות חלוקות בגיטין. עומלה, אמר רוב בחומל לרוב, מי דאר יהיה? אין ראיה מכך. דילמה, אוקדי, סיבי, אוקדי, זה מה שאלת, איך יכול להיות שהגג, שהרי שמדבר בגג דידו וחוץ לדדי והסייפה להפך כאן? אוקדי, סיבי, אוקדי, זה רי שבאמת מדבר גג דידו וחוץ לדדי וסייפה מדבר גג דידי וחוץ לדדו. ולכן, הרי שמדובר כשמגיע הגט לאוויר הגג, היא קנתה את זה כי זה שלה, ובסייפה להפך החוצר שלה, מה יש? עומר רובש שולו שמידוס בגיטין, יש שלושה דברים שגיטין זה אחרת משבת. עוד אומר רבא, קלוטו כמושון חדמיה, אמרנו פליג רבון ללא שיש מחלוקת רבא ורבנן. האם אומרים כשחפץ טס מעבר לרשות, מעל לרשות היחיד, האם דינו כמי שהונח ברשות היחיד? זה רק לגבי שבת, אבל אוכל לגבי קניית גט בתור הסחוצר, מודים רבנן לרבא שהגט שהיה כבר רק באוויר ולא בקרקע החצר, כאילו הונחה בקרקע. כי הרי כל הטעם הוא משום אינטורה כדי שישמר, והמינטר, בתוך האוויר של המחיצות, כבר הגט נשמר לרשותה. דבר שני, עוד אומר רב חיסדה, נועץ קונה ברשוס היוחית ורואי שטרסקי, וזורג ונוח על גבו ואפילו גבוה ימי מהעם החייב. כלומר, ברשות הרבים יש לנו כלל שעד 10 טפחים מן הקרקע זה רשות הרבים. למעלה מזה זה מוקם פטור. אבל רשות היחיד עולה לגובה עד השמיים. במילא, אם אחד שם עמוד ברשות היחיד, ועל זה הוא הניח סלסלה, ועמד ברשות הרבים והעיף איזה כדור לתוך הסל, כדור סל, הוא זרק שם הכדור, הרי שהוא חייב משום הוצאה מרשות הרשות הרבים איפה שהוא עומד, לרשות היחיד, שזה הטרסקל שעומד על הקנה שעומד בתוך רשות היחיד. אבל זה רק נאמר לגבי שבת, אני מילין שבס, אבל אוכל לגבי קניית גט, מה יהיה אם הבעל זרק גט, והוא אף ונח על גבי הסלסלה העומד על גבי עמוד גבוה ברשות החצר, שעומד בחצר של רשות האישה, שמה היא לא קנתה את הגט, כי כל הסיבה שצריך להיות שמה, שהגט נשמר לדעתה, משום טורי, ולא מינטר, הרי יבוא רוח ויעיף את הגט מהטרסקל שנמצא כל כך גבוה. הדין השלישי, עוד אומר רב יהודה אומר שמואל, לא יעמד אודם בגג זה ויקלט מגישומי מגגו של חברוי, שכשם שדיון חלוק מלמטה, כך דיון חלוק מלמטה, הלכה היא שמן התורה מותר לטלטל מרשות היחיד לרשות היחיד, כששני בתים סמוכים זה לזה, ללא לעבור ברשות הרבים באמצע כמובן. חכמים אמרו שצריך לעשות עירובי חצרות כדי שיכולו לטלטל מרשות היחיד לרשות היחיד. אבל זה רק בתוך הבתים. אומרים חכמים לא רק בתוך הבתים, רק כשם שהדיורים חלוקים מלמטה, שצריך לעשות עירובי חצרות כדי שיוכלו לטלטל מרשות היחיד לרשות היחיד בפנים, כך גם למעלה על הגגות, כל גג נחשב כרשות בפני עצמו, אי אפשר, אסור לטלטל בשבת, מגג אחד לגג שני, אף על פי שאין רשות הרבים באמצע. זאת אומרת, מרשות היחיד של ראובן לרשות היחיד של שמעון. לכן לא יעמוד אדם בגג זה של שמעון, ויקלוט מגשמי מגגו של ראובן חברו. שכשם שהדיורים חלוקים מלמטה, כך הדיורים חלוקים מלמעלה. אבל אני מילא זה רק לגבי שבת, אבל לגבי גט, אם היה לבעל שתי גגות סמוכים, והוא נתן לשתו רשות, כלומר, יקנה לבעל שלה מקום באחד הגגות שהיא תקנה בהם את הגט, אז גם אם היא קנתה את הגט, היא יכולה לקנות את הגט גם בגג השני, שאנחנו אומרים שהבעל לא מקפיד על הדבר כזה, כל הדבר הזה של חילוק רשויות, זה רק משום קפידהו. הוא יכול להקפיד, זאת אומרת רק שהוא משיל את החצר, לא את הגג, לא את הבית. אבל מגג לגג, איזה גג היא תקנה את הגט, כולה היא לא יקוב דעין ש... ולכן היא מגורשת גם עם הגט נח בגג השני. אומר הבא, שתי חצר זו לפנים מזו, פנימית שלו וחיצוינה שלו, ומחיצויס חיצוינויס, אוי תפויס על הפנימיויס, וזורקו לו, כים שהגיע לאוויר מחיצויס, החיצוינה, הרי זו מגורשת. יש פה שתי חצרות, שתי מעגלים. מעגל פנימי זה חצר פנימית שייך לאישה. ויש גדר. מסביב לה, יש מעגל חיצוני רחב יותר, שזה החצר החיצונה, שייך לבעל. אז במילא, ברגע שזרק לבעל את הגט, והגיע לאוויר שבין המחיצות של החצר החיצונה לפנימית, היא מגורשת, גם אם הגט עדיין לא הגיע לתוך האוויר של המחיצות הפנימיות, שזה נקרא שלה. שואלת הגמור, מה הייתה? הרי בינתיים זה לא הגיע לאוויר שלה, זה הגיע בין המחיצות החיצוניות למחיצות הפנימיות, שזה המחיצות החיצוניות שייך לבעלה. אומרת הגמור, היות ופנימי סגופה במחיצות החיצוני, כל מין דרך. הרי החצר הפנימית יש לה שמירה גם כן מהמחיצות החיצוניות, כלומר מהחומה במעגל החיצוני יותר. נמצא שהחומה החיצונית משובד לחצר הפנימית, ולכן זה קונה לה. מה שאין כן בקופויס, זה לשון מאוד מעניין, בגמור לא כתוב הרבה פעמים את הלשון הזה, מה שאין כן. מה שאין כן בקופויס, שתי תיבות, שתי ארגזים, שתי קופויס, זו בפנום, זו בתוך זו, פנימי שלו, הארגז הפנימי שלה, והחיצוינו שלו, וזורקוי לו, הוא זרק את הגט, אפילו הגיע לאוויר הפנימית, לתוך האוויר של מחיצות הקופה הפנימית, שזה שייך לה, היא אינה מגורשת. מה איתה מדוע לא נוח? רשי אומר, שהאוויר של כלי לא קונה, להיות ואין כלי עשוי רק להניח בתוכו, לא לשמור על האוויר. שואל את הגמור, ואם זה כן נח בתוך הכלי הפנימי, בתוך הארגז הפנימי, אז היא כן קנתה את הגט. אז משמע מכך, שאף על פי שהכלי שלה מונח בתוך כלי של המוכר, אז יהיה ראיה, כליו שלוקח בשוס מוכרו, ויחול המקח, יחול הקניין, יחול העברה, אז יהיה לנו ראיה כך. אומרת הגמור, אוכל, במה יסקינן? בקופה שאין לו שוליים. הגמרה שאלה, כי אנחנו יודעים שזו שאלה גדולה, בגמור בבוב מציעה. האם קיילוף שלוקח בשוס מויכר אפשר להקנות בתור הסחוצר או לא? אומרת הגמור, מדובר פה שהקופה החיצונית אין לה שוליים. זאת אומרת שהקופה הפנימית מונחת ממש על גבי הקרקע. לכן הקופה הפנימית קונה את הגט. מדובר פה כמובן שזה ברשות שלא שייך לא לבעל ולא לאישה. אומרת המשנה, פה מדובר בעניין של גט ישן. מה זה גט ישן? גט ישן הכוונה שהבעל כתב גט לאשתו, ועד שהוא מסר את הגט לה, הוא התייחד איתה. אז בי שמאי אומרים, פה יתר אודם אשתו בגט יושן. הוא יכול לגרש אותו בגט כזה שהוא התייחד בין הכתיבה לנתינה. ובי סילול אויסרים, בי תילל אוסרים לעשות כזה דבר. ואיזו גט יושן, כל שנסייחד אימו, מאחר שכוספוי לא. זאת אומרת, אחרי שכתב לה את הגט, אם התייחד הבעל עם מה, הרי שזה כבר נקרא הגדרה של גט ישן. מה העניין כאן? ומייקו מפליגה. בשם היסוברו לא אמרים אין גזירה שמו יוים רגיטו קודם לבנו, ובסילוס אוברו אמרים אין גזירה שמו יוים רגיטו קודם לבנו. מה הכוונה? מה קורה כאן? הוא נתן לגט שהתאריך כתוב שבאלף אייר תפשין סמך הוא גירש אותה. אבל אמרנו שמסירת הגט לא היה אז. מסירת הגט נגיד היה שנה אחר כך. מסירת הגט היה ראש חודש אייר תפשין סמך א' או תפשין סמך ב'. בינתיים, אם הוא התייחד איתה, אומרים בסילל, אנחנו חוששים שמה בא עליה, כי הרי הוא לא גירש אותה בינתיים, ושמה היא תוליד בן מאותו ביה. אז למה אינסה? זה הבן שלו ושלה, יחד, כי הרי הוא לא, עוד לא גירש אותה. הוא בן קשר. אבל אחר כך כבור שאני, מה יגידו אנשים? רק שנייה, מתי נולד הבן הזה? הוא נולד בראש חודש, נגיד, בראש חודש ניסן תפשין סמך א'. אוי, מה קורה כאן? היא הייתה גרושה. כי הרי בגט כתוב שבראש חודש עיר תפשין סמך התגרשה. ואנשים לא יחשבו שמסירת הגט היה כעבור שנה, שנתיים שם. אז יבואו ויאמרו שכנראה הוא בא עליה אחרי הגירושין. ואם כך, הולד הוא פסול, הוא פגום על כל פנים. אז יוציאו לז על התינוק. ככה סוברים בסילל. ושם הם לא צריכים לחשוש לזה. אומרים התוספות דבר מאוד יפה בשם הירושלמי, שיש פה בי שמאי לתמאו ובי סילל לתמאו. בי שמאי אומרים בדף צדיק, ראינו יש משנה שאומרת שמה, שבי שמאי אומרים שבן אדם יכול לגרש את אשתו רק אם ראה בה דבר ערווה, פריצות, במילא נמצא, שהיא מאוסה עליו, אז אנחנו לא חוששים שמה יבוא עליה. בית הלל סוברים שבית שמאי, שמותר לגרש אישה גם אם הקדיחה תבשילו, אז היא לא מאוסה עליו, אז מאוד ייתכן שיבוא עליה. אומר רב אבא מר שמואל, אם ניסס לא תצא, לפי שיטת בית הלל, שאוסרים לגרש בגט ישן, כך הלכה, אבל אם היא כן התגרשה בגט ישן, אחר כך היא כבר נישאת לבעל חדש, לבעל שני, היא לא צריכה להתגרש. והיא כדאי אומרת שהפשט הוא ככה, אמר הבא ובאמר שמואל, אם נסגר שלא רק שהיא לא, אם היא כבר נישאה, לא צריכה להתגרש. היא יכולה להינשא לכתחילה על פי הגט הזה. תינשא לכתחילה. אומרת המשנה, יש פה כמה וכמה דברים, שאף על פי שהפסול של הגט זה רק דרבנן, מכל מקום, אם היא עברה על הדבר הזה, אפילו שהייתה בשוגק, אבל היות והיא לא דקדקה בגט הזה, פסלו רבנן את הגט, וממילא יוצא בזה כמה וכמה כנסות, זה מה שנקרא בפוסקים 13 הכנסות, פה במשנה יש 16. אומרת המשנה, כוסב עם הגט, עם הסופר כתב בגט, לשום מלכות שאינה עוגנת. כלומר, יש תקנת חזל שבגט צריך שיהיה תאריך הכתיבה, כמו כן צריך שיהיה בגט את מניין השנים לכל מלכות ומלכות כפי המדינה שגרים שם. זה עניין של שלום מלכות גם כנראה אחר כך בגמורה. או, אז הוא כתב את זה, למשל הוא היה בבובל, וכתב לשום מלכות שאינה עוגנת, זה רוימי. הגמרא תשאל למה קוראים לזה מלכות שאינה עוגנת. או שהוא כתב לשם מלכות מדי, לשום מלכות יוון, או שהוא כתב לבניין בית המקדש, או לחום בית המקדש. אבל זה לא כפי תקנת חזל שצריכים לכתוב כפי מניין המלכות שאתה גר שם. היה במזרח, אם הוא גר בעיר במזרח וכתב את הגט שהוא גר במערב, או שהיה במערב וכתב במזרח, כל הדברים האלו פוסל את הגט. ולכן, אם הוא כן כתב גט כזה, והיא קיבלה את הגט, אחר כך היא הלכה, ועל פי הגט הזה היא חשבה שהיא מגורשת, הלכה והתחתנה עם בעל חדש, עם בעל שני. תצא מזה ומזה, וצריך גט מזה ומזה. אז לפי רש"י יצא ככה, זה פשוט שמכר הדין הגט לא חל בכלל. היא אשת איש, כמורה. אז נמצא שבעצם היא לא הייתה צריכה לצאת מבעלה הראשון, רק מבעלה השני, אבל חכמים אמרו שכשם שיש דין, שאישה שזינתה ברצון נאסרת גם על בעלה, לא רק על בעלה, לעולם, כך גם כאן, היות והיא לא דקדקה לראות את העניין של הגט, להראות את זה לרב, חכם ומבין, במילא היא נכנסת שהיא צריכה לעזוב גם את בעלה הראשון, אף על פי שמכר הדין לא חלה גט. כמו כן, היא צריכה גט גם מהראשון, כי הרי הגט הראשון זה שום דבר, אז היא צריכה לקבל גט מהראשון, וזה גט דאורייתא, אבל גם גט מהשני, אף על פי שאמרנו שבעצם היא אשת איש, אם כך נמצא שהקידוש של השני לא חלו, אבל מדרבנן הצריכו אותה שהיא תיקח גט גם מהבעל השני. למה? חזל חששו שמה אנשים, אם היא תצא מהבעל השני שלא בגט, אנשים לא יודעים, יחשבו שהגט הראשון כן היה חל, ואם כך היא לא הייתה אשת איש, אז חלו קידושי השני, ופתאום היא יוצאת ממנו בלא גט, אז חז וחלילה יתירו אשת איש שלא בגט. כמו כן יש לה עוד כנס, אין לה כסובה. היא מאבדת את התביעה על הכסובה שלה, לא מהבעל הראשון, בוודאי מהבעל השני, שהרי הקידוש לא חלו. ולא פיירויס. אחד מהתנאי כתובה הוא שאם אישה נשבית לבין הגויים, הבעל חייב לבדות אותה תחת הפירות שאוכל מהנכסים שעל הנכס המלוק שהיא מביאה לו. אז היא מאבדת את הזכות הזה שהבעל לא צריך, הוא לא צריך לבדות אותה מהשבי. זאת אומרת, מדין תנאי כסובה. אולי יש דינים אחרים של פדיון שבויים, אבל לא מדין של תנאי כסובה. כמו כן, לא מזוינס. הוא לא חייב לזון אותה, עד הרבה. הרי הוא חייב לגרש אותה. ולא בלואיס, יש מחלוקת. רש"י ותוספות, רש"י אומר שמדובר בנכסי צום ברזל, שזה נכסים, בגדים, שהכניסה לבעלה ושמו את זה בכתובה. אז אישה בדרך כלל מקבלת את הסכום הזה, גם אם נפחת הנכסים מהערך, לכן קוראים לזה צום ברזל. כשהיא מתגרשת או מתלמדת, מקבלת את זה. אומרת המשנה, הבעל לא חייב להחזיר לה את הנכסים הבלויים, אפילו אם הם קיימים, היות וזה כנס דרבנן. ואין לה את כל התביעות האלו, לא על הבעל הראשון ולא על הבעל השני, לא על זה ולא על זה. אם נוט לא, אם היא לקחה, יש במקומות מסוימים שאנחנו רואים שכל מיני ממונות, אם תפסו, זה מועיל שאי אפשר להוציא. אז אם תפסה אישה תשלום מאחד החובות האלו, מוזוינס בלויס, היא צריכה להחזיר את זה, תחזיר. יותר מזה חמור, ואבלד, ממזר מזה ומזה, חמור מאוד. אם נולד לה בן מהבעל השני, הוולד ממזר. זה ממזר ממש, ממזר מן התורה, כי הרי הגירושים של הראשון לא חלו, יש את איש. אבל גם היא חזרה אחר כך לבעלה הראשון ודרה איתו, אז גם כן, הוולד ממזר, אבל כאן זה רק ממזר דרבנן. למה? כי הרי הקידושים של השני לא חלו בכלל. ממילא, עד שהתין, זה כמובן, עד שהיא לא מקבלת את הגט. ולוי זה וזה מתאמן לו. הרי ההלכה היא שאם הבעל כהן מותר לו להתאמות לאשתו ולעוד שש קרובים, לשבע קרובים מותר לו להתאמות. אבל כאן אסור לו להתאמות בשבילהם. ולוי זה וזה זכאין לא במציאו סו, כי בדרך כלל הבעל זכאי במציאת אשתו משום עבר. כאן לא. במעשה ידיה גם הוא לא זכאי. בדרך כלל הבעל מקבל מעשה ידיה, תמורת מזונות שנותן לה. כאן היא לא מקבלת מזונות, והוא לא זכאי במעש ידיה. ולא בפורס נדורר. בדרך כלל הבעל יכול להפר נדרי אשתו, כאן הוא מאבד את הזכות. אוי סו בס ישראל, נפסלס מן הכהון. למה? היות והיא נבעלה לשני, אז היא בכלל זוינו, והתורה אוסרת זוינו לכהן. כמו כן אומרת המשנה, בס לוי, מן המעשר. אם הייתה היא בת לוי, אז אף על פי שבת לוי שזינתה לא נפסלת מלקבל מיינסר, אבל אישה זו כן פסולה לקבל מיינסר, זה גם חלק מהכנס. אם היא הייתה בת כהן, היא נפסלת מן התרומה. בת כהן שהתחתנה עם ישראל, היא לא יכולה לאכול יותר תרומה. אבל אם בעלה מת וזרע אין לו, היא חוזרת לבית אביה, מותר לה לאכול שוב פעם תרומה. היא לא יכולה לאכול, זה כנס. ואין יורשן של זה ויורשן של זה, יורשן כסובוסו. מה הפשעת? הרי היא לא מקבלת בכלל כסובה. הפשט הוא ככה. יש דין של כסובס בנין דיכרין. מה הכוונה? כשהבעל מתחתן עם אישה הוא מתחייב לה. זה מתנאי כסובה. שאם האישה שלו תמות בחייו, אז הוא הרי יורש את כל רכושה. ואז הוא נפטר מהכסובה ומנטויזס, כרי היא נפטרת לפניו, אז הוא יורש אותה. אז מתנאי הכסובה הוא שהוא מתחייב לה שכאשר הוא ימות, אז כל הכספים שרשומים בכסובה שלה, שמגיע לה, זאת אומרת שאם הוא היה מת לפני זה, אז זה היה מגיע לה, יקבלו את זה הבנים שלה, הבנים מהסחורים שלה, שיש לה ממנו, והם לא יתחלקו אם יש לו עוד אישה ובנים, אז בחלק הזה אין דין ירושה שמתחלקים שאר הבנים שיש לו מאישה אחרת. אבל כאן לא, אין את הדין הזה, זאת אומרת, אין יתרון לבנים שלה על שאר הבנים שלו שיש לו משאר מהאישה האחרת בנכסים האלו. כמו כן, אם מתו אחיו של זה ואחיו של זה, חולצים ולא מייבמים. אם מת בעלה הראשון והשני בלא בנים, אז יש רק דין חליצה ולא דין של ייבום. עוד פסולים. מה יהיה הדין אם הסופר שינה את שמו של הבעל או שם האישה, שינה את שם עירו, שינה שם עירה, והיא ניסית על פי הגט הפסול, אז גם אותו דין היא צריכה לצאת מזה מזה, וכל הדרכים האלו שדיברנו גם נוהגים בה. עוד דין, למדנו בתחילת מסכת יבמות, שיש 15 עריות, שהיות והערבה הזאת היא לא יכולה להתייבם, נניח, אחד לקח לאישה את בת אחיו, והבן אדם הזה מת והשאיר את אשתו ללא בנים, אז אי אפשר לעשות ייבום, כי האח שלו זה האבא של אשתו. אז זה ערבה, הוא לא יכול לעשות ייבום. אבל לא רק היא פטורה מן הייבום, אלא גם אם היה לו עוד אישה שזה צרתה, גם היא פטורה מן הייבום. היא לא זקוקה לייבום, במילא יכולה להתחתן עם מי שהיא תרצה. אז נגיד ככה, פה היה כזה סיפור, הלכו הצרות, אלו שבאמת פטורות מן הייבום היות והערבה לא יכולה להתייבם, וניסו, הם התחתנו עם מישהו אחר, זאת אומרת כי הרי הם לא זקוקות ליבום. אחר כך ונמצאו אילו ניס. אחר כך התברר שהערבה, נגיד את הדוגמה הזאת שדיברנו, שאחד התחתן עם בת אחיו, והבת אחיו הזאת שזאת הייתה אשתו, התגלה שהיא אילו ניס, כלומר לא חלה קידושן בכלל, אין לה תכונות של נקב. היא לא, זאת אומרת לא יכולה להוליד, אילו ניס. אז הנישואים בטלים, זה מקח טעות. אם היה הבעל יודע שהיא אילו ניס לא יכולה להודרית ואין לה תכונות של נקבה, אולי היה מתחתן איתה, זה מתבטל כל הקידוש. אם מתבטל כל הקידוש, נמצא שהצורו חייבת בייבום, היא זקוקה לייבום, או לחליצה. אז היא, בזה שהיא הלכה והתחתנה לאחד זר למישהו אחר, עברה על האיסור לאו, שלא יסיה אש זמייס החוצו. אז הדין הוא גם כן תצא מזה ומזה, וכל הדברים האלה שדיברנו לאל שייך גם בה. למה? מה היה שמה? שהצערה שלה, הערבה, נמצאה אלונית. היות וחזל כנסו שהיה עליה למתים מלנשא, עד שיוודה בבירור שהיא לא אלוניס. שמן הסתם, אומרים הראשונים, יש כבר סימנים מסוימים שהיא אלוניס. והיות ולא ביררה את זה, היא אשמה, אז יש את כל הדרכים האלה שנהגו, שאמרנו את כל הכנסות, גם שייך בה. דין דומה, אומרת עכשיו המשנה. הכוין הזה זיווים טוי, כלומר אחד ייבם את היבומה שלו. אז, אז הדין הוא, כשיש לאחד שתי נשים והוא מת ללא בנים, אז ברגע שמייבמים את אחד הנשים, אז השנייה, שזאת הצרה, הצרתה, פתורה כבר. זאת אומרת, היא כבר לא זקוקה ליבום, היא יכולה להינשא למי שהיא תרצה. והולכו באמת צורוס וניסס לאחר, אחר כך התברר שזאת שהתייבמה, היא אלוניס, נמצא שלא חל על זה קידושן בכלל. אם לא חל קידושן, היא לא שייכת פה ליבום הזה. אז בעצם הצורו, היא הייתה צריכה להתייבם. נמצא שהיא התחתנה עם מישהו אחר, היא עוברת על האיסור של לסיעה איש סמי סחוצו. תצא מזה ומזה, וכל הדרוך מאלו בו. גם כן בזה שייך כל הדינים האלו, כל הכנסות. למה? לכאורה גם כאן צריך לשאול. למה? מה היה שמה? הגמרא אחר כך תגיד בדיוק מה אנחנו צריכים את שני הדברים האלו. זאת אומרת, גם כאן היא הייתה, יש כבר סימנים שהייתה אלו ניסה, הייתה צריכה לברר את זה. אם כתב הסופר שתי שטרות, הוא ערך שתי שטרות, הוא ערך גט לאיש, שהוא ייתן את זה לבעל לאשתו, אחר כך הוא כתב שובר קבלה לאישה שהיא תוכל לתת את זה לבעלה כשהיא תקבל את הכסובה. אחר כך הסופר טען, נתן את המטפה של הגט לאישה, ואת המטפה של השובר נתן לבעל. הלך הבעל, לא הסתכל, לקח את המטפה ששם יש את הגט, ששם יש את השובר, שהוא חשב שזה גט, נתן את זה לאישה, ונוסנו את זה לזה. אך הזמן, ואחר כך התברר שאת הטעות החמורה, והרי הגט יוצא מיד או איש ושובר מיד או אישו, תצא מזה ומזה וכל הדרוך מאלו בו. הגמרא אחר כך זאת אומרת, חוששים לדברי הבעל והאישה, שרואים שיש פה שטרות מוחלפים, ומחמירים עליהם, כדין אש אסי שניסה בטעות. רב לא זו רואה מרים לאלטר יוצא, אין זה גט, לאח הזמן יוצא, הרי זה גט, לא יקול אמנו מנו ראשון, לאבד זכוסו של שני. כלומר, אם זה קרה במקום, אז אנחנו אומרים שזה אכן מה שקרה, אבל אם זה כבר לקח קצת זמן, אנחנו אומרים שהם עשו קנוניה, שהחליפו את השטרות, כדי שיוכלו לשקר שמעולם לא קיבלה גט. הגמרא תפרט אחר כך.